אהלן כולם, ברוכים הבאים לאינוויסטקאסט. כאן פלג דודוביץ', שותף מייסד ומנכ״ל פרופדו, העוסקת בתחזיות בינה מלאכותית להתפתחות מחירי דירות. ואיתי אביב גרינברג, מנהל ההשקעות בחברת רנטפו, שהיא גם נותנת החסות לפרק. רנטפו היא פלטפורמה להשקעות חכמות בנכסים מניבים בנדלן, תוך שירות וניהול מוקפד מקצה לקצה. היכנסו לרנטפו.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. ועכשיו לפרק חדש של אינוויסטקאסט.
פלג, אהלן.
אהלן, אביב, מה קורה?
אני מצוין, יום ראשון, יס.
יום ראשון בשבוע, פרק חדש.
פותחים את השבוע עם אינוויסטקאסט.
לגמרי, לגמרי. עוד לפני שאתה פוצץ פיך, אני רק מזכיר שכבר לא פעם אמרו לנו שלא יודעים מי אנחנו מאחורי המיקרופון, אז נציג את עצמנו באיזה חצי משפט. תתחיל.
אני אתחיל. אביב גרינברג, אני מוביל את פעילות ההשקעות של רנטפו. ברנטפו אנחנו עושים בשבילכם השקעות שמכוונות ל-8, 10, אולי אפילו 12% תשואה, ושעובדות בשבילכם, כמובן הכל בנדלן. זה ככה בגדול.
כיף גדול. אני פלג דודוביץ', שותף מייסד מנכ"ל פרופדו. אנחנו עוסקים בתחזיות בינה מלאכותית למחירי דירות, אז אפשר לחפש כל דירה בישראל תכתוב, לפי הכתובת שלה ופרטים של הדירה, ולקבל תחזית לשווי הדירה, ובהחלט פעילות מעניינת, פעילות הייטק נחמדה.
Yes.
אז זה מה שאנחנו עושים. מגניב, אני גם מרצה באוניברסיטת רייכמן, לנדלן, אז ככה, זה הרקע על מי שעומד מאחורי הפודקאסט, ועכשיו נצלול לפרק חדש.
יאללה, הצגנו את עצמנו, בואו נציג את הפרק. אנחנו הולכים לדבר הפעם על מחירי דיור versus מחירי השכירות.
לגמרי. מחירי הדיור, שזה נישה שמעסיקה את כולם, מחירי הדיור לאן, מחירי הדיור כמה עלו, כמה ירדו, איך זזו, לאן זזו, אל מול מחירי השכירות, שזה איזשהו סוג של משהו שכזה אף אחד לא כל כך דן בו, אפילו שזה, מה זה לא דן? דנים בזה המון, אבל לא דנים בשאלה המגמה. ולא דנים בשאלה, האם מחירי השכירות זזים באותו קצב, מי עולה יותר, מה עולה יותר. אז אנחנו נעשה את זה, נדון בזה.
יש פה מלא מיתוסים, מלא מיתוסים שאנחנו כרגיל הולכים לנפץ, אז אז בוא נתחיל מאיך שהתחלת, כי כבר באת לי צד הפרק, ובגלל זה אמרתי, רגע, שנייה, נדבר, נשאיר את זה באוברוויו. יש קשר בין מחירי הדיור למחירי השכירות?
קודם כל, בוא נגדיר שנייה מה זה מחירי הדיור. מחירי הדיור זה המחיר של דירה, מחירי השכירות זה כמה עולה לזכור את הדירה הזאת, כן? אז תיאורטית, היינו אומרים, כן, ברור שיש קשר בין מחירי הדיור למחירי השכירות, כי אם יש עליית מחירים בשוק הדיור, אז זה גם אמור להיות מתורגם למחירי השכירות. כאילו, אנחנו נניח שאם דירה עלתה נגיד ממיליון למיליון וחצי, אז השכר דירה עלה נגיד מ, לא יודע מה, 60 אלף בשנה ל-75 אלף בשנה ל-80-90 אלף בשנה, סתם, כן.
ולמה? מהסיבה הפשוטה שאחרת לא היה שווה לאנשים לרכוש דירות, היה עדיף להם לזכור דירות.
הלוגיקה. זה הלוגיקה שאתה אומר.
כן, זה הלוגיקה הפשוטה הכלכלית.
כן, זה הלוגיקה. כי הלוגיקה אומרת, שמה, אני אפילו לוקח את זה צעד אחד יותר רחב ממך. אני אומר, כמו שמחירי הדיור עולים, כאילו לפי אותו היגיון, אז כל הדברים צריכים לעלות פחות או יותר באותה רמה, כן? כמו סל המוצרים, כמו זה, הכל עולה בסך הכל באותה רמה, לכן גם נצפה בלוגיקה התיאורטית שגם מחירי השכירות יעלו באותה מידה, נכון? אבל זה ממש לא המצב. למעשה זה קיצונית לא המצב. בסדר? בואו ניקח שנייה את ישראל. ישראל משנת 2008 כזה, עד השנה, 2010 עד השנה, עליות מחירים, כולנו מכירים, כולנו מרגישים היטב, סביב ה-8-10%, בהרבה מאוד שנים אפילו לכיוון ה-15% עליות מחירים בשנה, אבל אנחנו דברים על 8-10% ממוצע, זאת אומרת, מחירי הנדלן פחות או יותר הכפילו את השווי שלהם, אולי אפילו למעלה מפי 2 בתקופה של עשור. אגב, מתחילת המאה, מתחילת שנות 2000, יש מקומות בישראל שקפצו פי 4 ו-4.5 בשווי. זאת אומרת, אנחנו דברים פה על קפיצות מחירים של בסביבות פי 2 בעשור. מה קרה בעשור האחרון מבחינת דמי השכירות? דמי השכירות עלו במהלך העשור האחרון, אבל בסביבות פחות או יותר 10%, 15%, אולי קצת יותר בחלק מהמקומות.
בכל העשור.
בכל העשור. זאת אומרת, אולי 1%, 2% בשנה, זאת אומרת, זה כמעט זניח עליית מחירי השכירות, אבל עלייה דרמטית של מחירי הדיור, של מחירי הדירות עצמן. ועכשיו זה באמת מעניין את השאלה, מה, איך זה יכול להיות? איך זה קורה? איך זה יכול להיות שמחירי הדיור עולים כל כך משמעותית, מחירי השכירות עולים כל כך מעט? זה בעצם ננסה להבין בפרק הזה, ואז נתחיל לנפץ כל מיני מיתוסים לאורך כל התהליך.
יס, אז איך מתחילים?
תראה, הדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה שמה הרקע, או מה ההשפעה המיידית של העובדה שמחירי הדיור עולים, אבל מחירי הסחירות לא עולים באותו קצב. ההשפעה המיידית זה ירידה בתשואה השוטפת של השכרת דירות. בסדר? מה שאנשים לא כל כך מבינים בהקשר הזה, זה שקיים קשר מאוד מאוד ברור בין מחירי הדיור לבין מחירי הסחירות בדמות התשואה השוטפת. הרי אם באמת הרי, אתה יודע, יש איזה מין, בוא נתן לך דוגמה. נגיד, לפני הפרק הזה, הרבה אנשים הייתי שואל אותם, תגיד, כמה עלו מחירי הדירות? כולם היו יודעים להגיד, בערך פי שתיים בעשור האחרון. הכפילו את עצמם, פי שתיים. נכון, היו יודעים להגיד. ואז הייתי שואל אותם באינטואיציה, שלוף, כמה עלו מחירי הסחירות? פי שתיים, הכפילו. למה? כי מי שסוחר ויש לו את הפן הזה, את הכאב לשלם, להיפרד מ-6,000 שקל בחודש או 4,000 שקל בחודש, כל אחד אפשר סוחר, או 10,000 שקל בחודש, שכר דירה, אז הוא אומר לעצמו, וואי, המחירים קראו לי את הצורה.
גם בגלל ששני הדברים היו בכותרות לא מעט. המון. מחירי הדיור ברור, מחירי הרכישה דירה כל הזמן בכותרות, בגלל עליות הערך, אבל גם היה את כל המאבק יוקר המחיה, והיה את ה... זאת היה לא מעט... האייטמים בתקשורת, גם על זה שמחירי הסחירות הם מאוד מאוד גבוהים.
נכון.
במיוחד באזורי ביקוש.
נכון. ואז זה גורם לאנשים לחשוב, כאילו, כמו שעלו מחירי הדירות, ככה גם עלו מחירי הסחירות. אבל הנה נתון קטן. בשנת 2008-2009, בשנים האלה, תשואת הסחירות הייתה בסביבות 5% בישראל. בסדר? זאת אומרת, שלפי אותה לוגיקה, של אנשים שאמרו, זה קפץ פי 2, זה קפץ פי 2, אם שניהם עלו באותה מידה, תשואת הסחירות הייתה צריכה להישאר 5%. זה ברור לכם, כן? כי הרי התשואה נגזרת משכר הדירה, חלקי שווי הדירה. אז לכן, אם שניהם עלו באותה מידה, אז התשואה הייתה צריכה להישאר 5%. אבל זה לא המצב, כמובן. כי תשואת הסחירות ירדה, ואנחנו כולם מכירים היום שתשואת הסחירות בישראל, סביב ה-2.5% באזורי ביקוש. אגב, לנתונים שיש אפילו אצלנו בפרופדו, אנחנו רואים אפילו פחות מ-2%, כלומר באזורי ביקוש 1.75%, היום זה כבר נתונים מעודכנים שפחות או מרכז תל אביב. כלומר היום בעל דירה בתל אביב מזכיר את הדירה שלו בשביל תשואה של 1.7-1.8%.
וזה בתל אביב שבה אומרים שמחירי הסחירות הם לא הגיונים.
וזה בתל אביב שבה אומרים שמחירי הסחירות הם מטורפים, ומשהו מטורף וטרפת של סחירות, 1.7-1.8, זה הסיפור שזה מזכירים היום דירות בתל אביב.
אגב, אנחנו גם דיברנו על זה, אומנם ממש, זאת אומרת, אני לא, בנושא אחר, אבל כשעשינו את המדריך המקיף להשקעות בנדל"ן, אז בפרק האחרון גם אמרנו שהרי את התשואה שאני מודד, אני מודד ביחס לשווי הנוכחי של הדירה שלי, ולא ביחס לשווי שרכשתי אותה.
נכון.
ולכן אתה אומר עכשיו שהתשואה בעצם הולכת ויורדת, כי זה לא משנה כמה קנית הדירה, אלא נכון לעכשיו, אני מזכיר דירה ששווה 100 ב-2000, סתם נותן דוגמה, ולכן זה 2%. עכשיו, ואני נותן פה הקדמה, אנחנו לא נפתח את זה עכשיו לדיון, אבל יכול להיות שתגידו, בוא נה, אז בשביל 1.5, אז משהו פה לא בסדר, זאת אומרת, השוק לא מתנהג כמו שצריך, לא היא, לא ככה, בדיוק, אבל נדבר על זה עוד שנייה, לא רציתי לפתוח את זה עכשיו.
אני רק צריך להגיד לך, באמת, כנבד זה הנקודה הבאה שאני רוצה להגיד, אבל רק להסביר למי שככה איבד אותך בין השורות, כי אמרת משהו מאוד מאוד חכם וחשוב, כל מה שקשור לאופן שבו אנחנו מחשבים תשואות, למה בעצם אביב אומר פה שצריך להסתכל על השווי הנוכחי של הדירה, ולא על העלות המקורית שקניתם אותה. כי בואו נעשה רגע לתרגיל מחשבתי. נגיד, קניתם דירה במיליון, והדירה הזאת מכניסה 60,000 שקל בשנה. בסדר, סתם אני עושה מספרים נוחים כדי שיהיה לנו נוח. זאת אומרת, התשואה שלכם על הדירה הזאת היא 6%. בסדר, מסכימים? קניתם במיליון, 60,000 שקל בשנה, אז התשואה היא 6%. שבואו נגיד ששווי הדירה עלה ל2 מיליון, כלומר, הדירה הכפילה את עצמה, ואתם עדיין עושים 60,000 שקל בשנה. במקרה כזה, אם תסתכלו היסטורית, תגידו, כן, מה? התשואה לא השתנתה. אני עדיין מקבל 6% לשנה. אבל אז אני אשאל אתכם, רגע, אבל חביב, יש לך 2 מיליון שקל עכשיו ביד, זה הדירה הזאת. את ה2 מיליון אתה יכול עכשיו להוציא מהדירה ולהעביר להשקעה אחרת. בהשקעה אחרת אתה יכול לעשות נגיד 4% בשנה על ה2 מיליון, לקבל 80,000. אז איך אתה לא רואה שהתשואה שלך היום על ה2 מיליון היא רק 3%, היא כבר לא 6% כמו פעם. כי הרי יש לך את האלטרנטיבה, אתה יכול לממש את ההשקעה הזאת של ה2 מיליון, לקבל 4% על ה2 מיליון, שזה 80,000, לקבל יותר מה-60,000 שאתה מקבל היום, וזה גם מראה לכם למה חייבים להסתכל על השווי הנוכחי של הדירה, ולא על העלות המקורית של ההיסטורית.
והתרגיל שאמרנו שנכון לעשות במקרה כזה, זה לשאול את עצמך, או שמישהו ישאל אותך כי זה עובד יותר טוב, אם עכשיו היה לך 2 מיליון בכיס, היית קונה את הדירה הזאת? כנראה שהתשובה הייתה לא. ולכן, אנחנו מודדים לפי שווי של הדירה.
כמו שאומר המשפט המפורסם, את האישה שלך אתה בוחר כל בוקר מחדש. זאת אומרת, אתם צריכים גם להסתכל על הדירה שלכם ככה. את הדירה שלכם אתם צריכים לבחור כל בוקר מחדש. כשאתם בוחרים not to opt out, זה כאילו עשיתם opt in. אין הבדל. אל תעבדו על עצמכם. זאת אומרת, אם יש לכם דירה היום של 2 מיליון שמכניסה 60,000, אז נחמד, יש לכם אבל 3% תשואה על הדירה הזאת. עכשיו תחליטו אם זה טוב או לא טוב להשקיע בשביל 3% בדירה הזאת, כן או לא. אגב, הרבה פעמים יכול להיות שהתשובה תהיה לא, והנה זה גם הוביל אותנו יפה מאוד לנקודה שהרמת קודם. והיא, האם משקיעי הנדלן הם פריירים? האם ייתכן שמשקיעי הנדלן, הנה, נתנו פה דוגמה לתל אביב.
האם השוק דפוק?
האם השוק הזוי? איך השוק, איך משקיע הנדלן, איש, אתם יודעים, חכם, איש או אישה חכמים, עשו אקזיט בהייטק, באו, קנו דירה בתל אביב, בשביל מה? בשביל 1.75% תשואה? מה, הם הזויים? מה קורה פה? התשובה היא, כמובן, שמי שחושב לתומו שמשקיע הנדלן הם פריירים בגלל שהתשואה השוטפת נמוכה, לא מבין אחד נדלן ולא מבין שתיים כלכלה ובכלל השקעות. כי הוא לא מבין, הוא מפספס פה מימד מאוד משמעותי בסיבה שאנשים הולכים להשקיע. הם לא הולכים להשקיע רק בגלל התשואה השוטפת, זה אולי משהו נחמד, פיצ'ר נחמד שיש להם בהשקעה, אבל זה לא הסיבה היחידה. הסיבה המרכזית שאנשים משקיעים היום בדירות זה בגלל עליות המחירים, לא בגלל התשואה השוטפת. זה מחזיר אותנו כמובן גם לעוד פרק שדיברנו עליו, על ה-IRR, שהתשואה צריכים לדוק אותה ב-IRR ולא בתשואה שוטפת. ולכן להגיד שאנשים משקיעים בשביל 2% תשואה או 1.5% תשואה, אז הם פריירים גדולים, פשוט לא מבין, זה פשוט לא להבין. אגב, זה מדהים כמה שומעים בעיתונות, בתקשורת, אפילו so-called אנשים שמגדירים את עצמם כמומחים בתחום, כמה אתה שומע חוסר הבנה בסיסית של מה שהרגע אמרנו. כמה הם הרבה פעמים אומרים, התשואה בתל אביב היא 1.5%. זה חוסר הבנה, זה פשוט לא נכון להגיד את זה. זה לא קשור למציאות. אנשים לא משקיעים ככה, וזה באמת לא...
זה פשוט לראות חלק מאוד מאוד קטן מתמונה הרבה יותר גדולה.
נכון.
מרכיב אחד מהתשואה זה אותו 1.5-2% של הסחירות. אבל כמו שאמרת, הנכסים עלו. הערך שהנכסים עלו ואפילו הכפיל את עצמם מ-2008, ואפילו יותר במקומות מסוימים.
כן.
צריך לזכור את התמונה המלאה. ואני נראה לי שעכשיו ניכנס לזה בדיוק.
אני מרים אבל לאיזושהי נקודה, ואז אנחנו עכשיו נמשיך לנקודה הבאה, ואני רוצה להרים למשהו שיחזור אחר כך, אז תזכרו את הנקודה. תארו לכם ששכר הדירה היה מניב תשואה של 8% בארץ, בסדר? עכשיו, כאילו 8% זה היה העניין, ויש מקומות בעולם שזה המצב, שזה היה 8%. תחשבו שהיום בישראל היה אפשר לפות 8% תשואה על שכר דירה, תשימו את זה שנייה רגע במחשבה, ואנחנו תכף נגיע לזה, ואנחנו נדבר על הנקודה הזאת, ואז תראו כמה הדבר הזה הזוי, ולא הגיוני גם, ואמור להרים דגל מאוד מאוד אדום. וזה גם מתכתב עם כל מיני מקומות, נגיד בארצות הברית, שיש שם תשואות, לא יודע מה, 15% תשואה שוטפת, תכף נגיע.
רגע, נדבר על זה.
נדבר על זה. אני הרמתי, כי זה קשור לנקודה לתל אביב.
בונה מתח.
כן, זה קשור להאם המשקיע נדלן פריים. אוקיי, אז בוא נחזור חזרה לקשר הבסיסי. האם יש קשר בין מחירי הדיור למחירי השכירות? על פניו אנשים חושבים שכן, אבל אנחנו רואים שלא. אנחנו רואים שמחירי הדיור הכפילו, מחירי השכירות, 10-15%, זה אולי 20% עלייה.
ויותר מזה, ההיגיון שנראה עוד מעט מראה שאפילו יש איזשהו קשר הופכי. זאת אומרת כאילו המחירים עולים, אבל התשואה, נקרא לזה ככה, מסחירות, אולי הולכת ויורדת.
היא בוודאות הולכת ויורדת. אנחנו רואים את זה כל שנה, שהמחירים, שהתשואה רק הולכת ויורדת, בגלל שבאמת אין קשר. כי אין קשר בין עליית מחירי הנדלן לעליית מחירי הסחירות. זה הסיבה שהתשואה יורדת. ועכשיו השאלה היא, למה זה קורה? אז צריך להבין ששוק הדיור, אוקיי, שוק הבעלות על דירות, זה שוק אחד. ושוק הסחירות זה שוק אחר, זה שני שווקים שונים לגמרי.
הפרק בחסות מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל. מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס. והכל בחינם. חפשו בגוגל מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.
השוק שהוא שוק שקונה דירות, קונה ומוכר דירות, השוק של השחקנים בשוק הדיור, זה שוק שמושפע מהיצע וביקוש בשוק הדיור. שוק הסחירות זה שוק שמושפע מהיצע וביקוש בשוק הסחירות. עכשיו, מה משפיע על ההיצע והביקוש בשוק הדיור, בשוק של הרכישה לבעלות? היצע הדירות הזמינות בבנייה, כן, אלה שנכנסות לשוק. אל מול בביקושים לרכישת דירות. הביקושים לרכישת דירות זה, זה, זה גם משפרי דיור, גם בזוגות צעירים שקונים דירה ראשונה, גם משקיעים, גם משקיעים זרים, גם גופים פיננסיים. כל השחקנים האלה משפיעים על ההיצע והביקוש בשוק הדיור. זה אנחנו דנו בזה המון, מה משפיע על מחירי הדיור. שימו לב, זה שוק אחר לגמרי, שוק הסחירות. שוק הסחירות, מה שמשפיע עליו, זה מצד אחד ההיצע, זה הדירות הזמינות שבעצם דירות ההשקעה, הדירות שנמצאות על ידי משקיעים. זה היצע מאוד קטן יחסית לדירות, לכל השוק. אגב, פחות או יותר אפשר להגיד שאזור כן, 15-20% מהשוק, מכל עסקה שנרכשת היום, זה עסקה להשקעה. כן? כל דירה
בישראל.
בישראל. וגם בזה נתון די רוחבי בעולם, נכון. בערך 15-20% מהעסקאות בשנה הם עסקאות של משקיעים. זאת אומרת, אתם מבינים את הסקיילים, אז יחסית נתח קטן מתוך השוק, הוא שוק של, הוא שוק של משקיעים, הוא שוק של בעצם שכירות אל מול שוק הבעלות. לכן, השוק הוא שוק שונה בצד ההיצע, ובצד הביקוש, מה משפיע על שוק השכירות? כוח הקנייה. מי הוא כוח הקנייה? הסוחרים. כמה כסף יש לסוחרים בכיס, וכמה עולה המשכורת שלהם, וכמה עולה המשכורת המוצעת במשק, וכמה היחס הנכון בין מצד אחד המשכורת שלי, לבין כמה שאני מוכן לשלם על שירותי הדיור שלי, וכולי וכולי. אלה הדברים שמשפיעים על שוק, לכן להניח אוטומטית, כאילו יש קשר חד-חד ערכי בין מחירי הדיור לבין מחירי השכירות, זה, אני חושב, הנחה שהיא לא מדויקת, והנה היא גם לא מתכתבת עם המציאות.
אגב, רק להראות את השוני, סליחה, דברים שמשפיעים לצורך העניין על ביקוש לרכישה דירה, לא לסחירות, על שוק, על מחירי הדיור, מה שמשפיע על הביקוש, זה, ואנחנו רואים את זה בישראל, זה את חלק מהדברים, כן? זה קודם כל תפיסות עולם, שבישראל אנחנו רוצים שיהיה לנו בית משלנו, זה משפיע על הביקוש, ולכן אנחנו מוכנים לשלם הרבה יותר, כאילו יותר כסף על זה, על הבית. ושתיים, היכולת לקבל משכנתה.
כן.
כי זה בעצם פורס את הסכום. וזה דברים שבכלל לא רלוונטיים
לסחירות.
לביקוש והיצע בצד הסחירות.
לגמרי, נכון. ובדיוק בגלל זה יש גם ניתוק, בגלל שכמו שאתה אומרת, האלמנטים הרגשים למה לקנות דירה מלכתחילה, והיכולת לקבל משכנתה, זה דברים רגשים שהם, או לא רגשים, אבל הם דברים שהם שונים מאשר האלמנטים שמשפיעים בשוק הסחירות. מה משפיע בשוק הסחירות על המוכנות, על ה-willingness to pay, על המוכנות לשלם לשכר דירה? בסופו של דבר, רמת המחירים. רמת המחירים שיש בשוק. כלומר, כמה שאני מסתכר. אם אני מסתכר, לא יודע מה, 10,000 שקל בחודש, אז אני יכול, נגיד, לשלם עד 3,000 שקל שכר דירה, עד 2,500 שכר דירה, נגיד 25% מההכנסה שלי. אם אני אעלה את המשכורת שלי 12,000, אז אני כבר אוכל לשלם 4,000 שקל בחודש. כלומר, אותם 25%. לכן, עלייה בשכר העבודה שלי גם צריכה להיות משפיעה על עלייה בשכר הדירה. ואכן, יש קשר. אם רמות השכר היו עולות בישראל ברמה קיצונית, כמו שעולים מחירי הדיור, היינו יכולים לצפות לעלייה תואמת פחות או יותר גם ברמת הסחירות. זה העניין. עכשיו, עוד מבע שזה, עוד מופע שזה, גם באינפלציה, עליית סל המוצרים, עליית מחירי סל המוצרים, גם כן משפיע על מחירי הסחירות באותו אופן, כי הדברים די קורלטיביים זה לזה. זה המצב התקין. אבל עכשיו צריך להבין שיש גם מקרים שבהם קורית בועת סחירות, וזה גם דבר שצריך לקחת אותו בחשבון, וזה לא קורה כמעט באף מדינה היום מערבית בעולם, כי בהרבה מדינות מערביות אנחנו רואים את התופעה הזאת של תשואת סחירות נמוכה מאוד, שהולכת ונשחקת, הולכת ויורדת לכיוון ה-2%, כמו שאמרתי בארץ אפילו 1.5% בחלק מהמקומות, תשואה שהולכת ונשחקת.
ואנחנו טוענים וטענו, גם טענו את זה באותו מדריך מקיפה של נדל"ן שעשינו, ואנחנו טוענים שככה מתנהג שוק
ככה
בריא.
ככה זה בריא.
ככה זה שוק שהוא בריא, זה שוק שאתה רואה בו צמיחה, זה שוק שאתה אתה רואה שיש לו איתנות פיננסית.
בדיוק, זה שוק שהוא יותר בריא מאשר האלטרנטיבה. כי מהי האלטרנטיבה? דמיינו לעצמכם שרמות המחירים בישראל היו עולות, נגיד, 2-3% בשנה, בסדר? 2-3% פחות או יותר, שזה רמת השכר ורמת האינפלציה וכו', אבל השכירות הייתה עולה 10% בשנה, כמו שעולים מחירי הדירות בשנה. שזה אומר שמחירי השכירות הם מכפילים את עצמם מדי שנה, במקום עושים פחות יותר עלייה של 15-20% בעשור. מה היה קורה במצב כזה? אם מחירי השכירות היו מכפילים, ובעוד כל הרמה, רמת המחיה הייתה עולה רק ב-2-3%, המשמעות היא שלאט לאט מה שהיה קורה, אחוז הולך וגדל מהשכר של אנשים, היה מיוחס לדמי השכירות. תחשבו, כי הרי אני מסתכר, כל השנה השכר שלי עולה ב-2%, אבל דמי השכירות עולים ב-10%. אז כל שנה נתח יותר גדול מהשכר שלי הולך על דמי השכירות. לכן לאט לאט אני מגיע למצב שאני יותר ויותר משלם כסף מתוך העון שלי לדמי השכירות. וזה גורם למצב שיש פה סוג של, אם תרצו, בועת שכירות. כאילו אנשים במצוקה. הם מוכנים לשלם המון על שכר דירה, וזה מצב לא בריא לשוק, כי באיזשהו שלב יש התפקחות. באיזשהו שלב השוק מתפקח. אבל מה הבעיה בהתפקחות הזאת?
זה יכול להביא גם למשבר.
בדיוק. זה מביא למשבר, כי ההתפקחות הזאת, המשמעות שלה, שאנשים לא מוכנים יותר לשלם את השכר דירה, אבל אנשים כבר לקחו משכנתה בהסתמך על שכר הדירה הגבוה. כלומר, אנשים לקחו משכנתה שנתנה להם, נגיד, לא יודע מה, הנחה של 6,000 שקל שכר דירה, על מחר הסוחר, הוא לא מצליחים ליצור סוחר ב-5,500, כי הסוחר אומר, אני לא משלם יותר 35-40% מהמשכורת שלי על שכר דירה, אני מוכן לשלם רק 25% על שכר דירה.
ואז גם לסוחר אין איפה לגור, וגם הבעלים של הדירה...
הסוחר בורח לאזורים פריפריאליים, איפה שהוא יכול לשלם רק 20% משכר הדירה, משכר העבודה שלו, אבל בעל הדירה נשאר בלי סוחר ובלי מי שישלם את המשכנתא, וזה באמת בועה שמתפוצצת לרסיסים, וזו סיטואציה באמת משברית כבר של שוק הדיור.
אני רוצה להקשות עליך, אני יכול?
בטח, זה התפקיד.
הרי אמרנו שמחירי הדיור עלו אפילו פי 4 מתחילת שנות ה-2000. ואנחנו יודעים הרי, כמו שאמרת, שמשהו כמו 75-80% מהדירות בישראל הם דירות בבעלות. כן. שאגב, זה נתון גם שרואים אותו רוחבי ברוב השווקים במדינות המפותחות.
נכון.
אז זה היה אמור גם להביא לצורך העניין לאותה עלייה בתשלומי המשכנתא, במיוחד פה אנחנו יודעים שרוב הדירות הן ממונפות, זה קנייה באמצעות משכנתא. היינו אמורים לראות בדיוק את אותה קפיצה שאנשים שלא יכולים לשלם הרי משכנתא, לא, כי זה עלה פי 4, זאת אומרת שגם התשלום החודשי כנראה עלה פי 4.
כן.
למרות שהמשכורת, השכר של אותם בעלי דירות שמשלמים משכנתא לא עלתה פי 4, כמו שאנחנו יודעים, הרי בגלל זה גם השוק השכירות לא עלה. אז מה ההבדל?
אני אסביר. ההבדל הוא, תזכור שהשלם, שמנו שאתה מבצע את החישוב גם של המשכנתא וגם של השכירות, הוא אותו שלם. מה זה אומר? אתה מסתכל בסוף, אתה עושה השוואה בין תשואת השכירות מתוך שלם מסוים, מתוך מחיר הדירה, אל מול המשכנתא מתוך מחיר הדירה. עכשיו, אם הריבית על המשכנתא קטנה מתשואת השכירות, שזה בהרבה פעמים המצב, נכון. אז אתה אמור להיות עם פער חיובי. כלומר, עם איזשהו ארביטראז' חיובי.
זה המצב אגב אחרי להשווה להשקיע.
בדיוק. זה העניין, אתה לוקח מאותו שלם. כלומר, אם התשואה שלך על ההשכרה עולה על ריבית המשכנתא, אז זה לא כך משנה שהשלם גדל, זה לא משנה שהשלם גדל, כי במהות אתה משלם, מתוך אותו שלם, אתה משלם את ה... אתה מצליח לייצר ביטרז חיובי. מבין את הנקודה?
אני מבין את הנקודה, אבל נראה לי זה יותר רלוונטי לאנשים שקונים להשקעות. זאת אומרת, בסוף אנשים שקונים דירה בבעלותם, אני אומר...
וגרים בה?
וגרים בה. התשלום החודשי של המשכנתא הוא גם קפץ
פי... התשלום החודשי של המשכנתא קפץ משמעותית, נכון, אבל הם לא משלמים שכר דירה, אז לא עושים את ההשוואה בין שכירות אל מול המשכנתא. אז הם משלמים משכנתא, כמה שעולה המשכנתא, ואז הם משווים את המשכנתא ליתר ההכנסות שלהם, והם באמת, המשכנתא התייקרה מאוד בשנים האחרונות, בגלל שהדירות עצמן התייקרו. אז המשכנתא נהייתה יקרה, אז זאת השיבה שאנשים כבר לא קונים, נגיד, דירות, הרבה אנשים לא קונים דירות במרכז הארץ או איפה שזה, הם קונים דירות בבעלות בדיוק. באזורים מרוחקים.
גם אני חושב ש... פעם, לעומת היום, אנשים, שוב, שלא קנו דירות להשקעה, הם לא ניצלו את מלוא המינוף שהמשכנתא יכלה לאפשר להם. זאת אומרת שפעם, כשהדירות היו יותר זולות, אנשים רכשו דירות, אולי מינוף של 50%, 40%.
כן.
והיום הם פשוט לוקחים את המינוף המקסימלי.
לוקחים את המינוף המקסימלי.
זה השפיע יותר על המינוף, ולא... זה השפיע גם על תשלום החודשי חד משמעית, אבל הוא לא עלה פי 4, אלא מה שעלה זה המינוף היותר גדול בכניסה לעסקה.
כן, נכון. יש הרבה מאוד שיקולים השתנו בעקבות עליית מחירים הזאת, אבל... זה ביחס שבין השכירות לבין המשכנתא, זה עדיין נותר פה איזשהו ארביטראז' חיובי, כי פשוט אלה כוחות השוקים. עדיין נותר פה איזשהו רווח קל, ארביטראז' קל, בטח לשחקנים מתוחכמים שיודעים להשיג גם משכנתא בריבית יותר טובה, וגם לעשות עסקה שהיא עסקה נבונה מבחינה כלכלית עבורה. אז זה הנקודה הזאת. אני רוצה להגיד עכשיו נקודה שהתחלנו, שהרמתי קודם זה, וזו נקודה מאוד מאוד יפה ככה לחדד איזשהו עניין. וזה התכתב גם כן עם עולם ההשקעות בנדלן מניב בחול, וגם לעולם של נדלן מניב מסוג Airbnb ונדלן קימונאי ומסחרי. וזה דבר שחשוב מאוד שאנשים ישימו לב אליו. התשואה של השכירות היא מספר שמתקבל, לא כי השוק בטעות הגיע למספר. זה לא מספר בטעות שהתקבל, זה מספר שנובע מזה שהרבה מאוד שחקנים... בשוק הנדלן, קובעים את התשואה הזאת. בסדר? לפני שאני אסביר לעומק את מה שרגע אמרתי, אני אתן דוגמה. כך, 2019. עשינו פה גם פודקאסטים, אפשר לגלגל אחורה, למשמוע פודקאסטים בתחום הזה, דיברנו על זה גם המון. וגם בכל מיני מקומות שאני אישית דיברתי והרציתי וסיפרתי למי את הדוגמה הזו של ארבימי, עוד לפני הקורונה, אז אי אפשר להשאים אותי שאני היום אחרי הקורונה חכם גדול. אמרתי את זה גם אז, פשוט זה לא איזה חוכמה גדולה, זה תיאוריה כלכלית פשוטה שבסך הכל מתיישבת עם המציאות בתקופת קורונה. נניח כל 2019, 2019 הסגמנט היה הכי חם בעולם, מה היה? סגמנט התיירות, כן? אתם זוכרים? עוד פעם היה דבר כזה תיירות
ו-Airbnb חוץ.
ותיירות חוץ, זה היה דבר כזה שהיה Airbnb, וכולם רצו לקנות דירה ל-Airbnb. עכשיו, מה היה הרעיון? באו ואמרו, תראה, דירה בתל אביב, אם תזכיר אותה בשוק הסחירות הרגיל, אתה תקבל 2.5% תשואה. שוטפת, כן? זה היה הדיבור. אבל מה, אתה פרייר? קח את אותה דירה, תסב אותה ל-Airbnb, ואז יש לך 6% תשואה. עכשיו, אני עושה שנייה רגע, נשים רגע בצד את הדירת Airbnb, שזה עוד יחסית, אתם יודעים, דירה אפשר להסב אותם גם חזרה לסחירות, אז אני כאילו טיפה, זו דוגמה יותר, טיפה יותר מסובכת, אבל גם אותה אפשר להסביר תכף. אבל בואו נראה רגע, יותר פשוט, יחידה מלונאית, אני יכול להחליט מראש שאני קונה יחידה מלונאית, באתונה, או בגיאורגיה, או בארצות הברית איפשהו, או באנגליה, אני קונה יחידה מלונאית, או שאני קונה יחידה להשכרה, long rental, השכרה לטווח ארוך, לא short rental.
למגורים.
למגורים. עכשיו זה להחליט מראש, כי אתה לא יכול, נגיד, אתה לא יכול להסב, אתה לא יכול לעשות reverse engineering, אתה לא יכול בדיעבד לתקן את ההחלטה שלך ולחזור חזרה לסחירות. זה או שאתה הולך
למסלול של short rental. אבל זה כרוך בעלויות מאוד גבוהות.
יפה, אז או שאתה הולך לשורט רנטל למלונאי, או שאתה הולך לארוך טווח לסחירות רגילה. ואז אנשים באו ואמרו, מה, אני פרייר? אני, את אותם 50,000 פאונד או 100,000 דולר שיש לי, אני שם לא בשביל 2% תשואה או 3% תשואה, אני אשים בשביל 7% תשואה. ואז אני אמרתי לאותם אנשים שגם דיברו איתי וגם בכל מיני מקומות שרציתי, אמרתי, זה לא בטעות שהתשואה על השכרת הדירות מלוניות היא 6% ו-7%, והתשואה בלונג רנטל היא 3%, זה לא בטעות, זה לא שאתם גיליתם פה איזשהו מטמון שאף אחד לא ידע עליו. זאת אומרת, אתם עושים חשבון, אמרתם, מה, זה 7%, מה, ברור, זה פי 2 על אותו דירה. אבל זה לא מקרי. עכשיו, איך אתם צריכים להיות בטוחים שזה לא מקרי? כי אתם חייבים להניח שיש שחקנים לפחות חכמים כמוכם בשוק, שהם הרבה יותר גדולים ועם כסף הרבה יותר גדול. שזה מוסדיים, קרנות הפנסיה, קופות הגמל, גופים שהם חכמים שיש להם הבנה מספיק טובה ויודעים לעשות עסקים לא פחות טוב מכם. אם הם כשוק, שזה לא רק אתם, החליטו באמצעות הביקושים וההיצעים שמוזרמים לשוק, שהתשואה השוטפת, הפירותית, על השורט רנטל זה 7% והתשואה על דירות מגורים היא 3%, כנראה שזה לא בטעות, כנראה שיש לזה היגיון. ואכן, הסיבה שבגללה יש פחות ביקושים לרכוש את הדירות, דירות השורט רנטל, זה מול דירות הבעלות הרגילה, השכירות הרגילה, זה בגלל שדירות השורט רנטל מוטות עונתיות, הם יש להם השפעה של גיאופוליטי, השפעה של מגפות, מלחמות לא עלינו, דברים מהסוג הזה, כלומר יש דברים שקורים בעולם הכלכלי הרחב, שמשפיע על שוק התיירות בצורה יותר משמעותית מאשר על שוק המגורים. זאת הסיבה ששחקנים גדולים לא מסיתים לשם את ההון הגדול שלהם, אלא מעדיף את שוק הדיור. בואו נחזור חזרה למקרה של ארצות הברית. ואת ההשוואה של ארצות הברית.
שאנחנו אוהבים מאוד את ארצות הברית.
אוהבים מאוד את ארצות הברית.
מדברים על מקומות ספציפיים.
לא ארצות הברית ככותרת, אלא ארצות הברית שיש הרבה שחקנים שמשקיעים בארצות הברית, ואומרים, אני משקיע בארצות הברית 15% תשואה שוטפת, 10% תשואה שוטפת, נגיד נטו. עזבו שנייה בברוטו, שאם אני משקיע בשביל 8% ברוטו ומקבל 4%, אז זה כבר היינו הך, זה כבר די דומה לארץ. מדבר על כאלה שאומרים, אני בארצות הברית, תן לי תשואה 10% נטו, תן לי אחי 10% נטו, זה מה שאני מכוון.
מהסחירות, התשואה
השוטפת. עכשיו, אני אומר עוד פעם, בואו נשווה שנייה לשוק הנדלן בישראל. בשוק הנדלן בישראל הצורות מאוד נמוכות כאמור, אמרנו עד 1.5%. כסף גדול משחק בשוק הנדלן בישראל. האם הכסף הגדול הזה פרייר? התשובה ראינו כבר, לא, הוא לא פרייר. הסיבה שבגללה הצועה על שכר הדירה היא נמוכה בישראל, בגלל שיש המון ביקוש לקנות, זה שוק מאוד מאוד סולידי ויציב, יש לו המון הגיונות כלכליים לקנות ולהשקיע בישראל, בגלל שכולם רוצים לעשות תשואה שוטפת של 1.5%, אבל לעלות מדי שנה 8%, והם מאמינים שהם יעלו. זה השיקולים שעומדים בבסיס השוק הישראלי, וגם שזה מאוד מאוד יציב וסולידי, והכל סביר וטוב.
אגב, וגם בבסיס שווקים מסוימים בארצות הברית. זאת אומרת,
וגם שווקים
פשוט אחרים, שווקים שחווים
ביקוש. של 2% גם, של 2% תשואה נטו. אני מדבר על אותם שווקים, שאנשים בדרך כלל ישראלים נוטים לחפש דווקא בהם השקעה, בגלל 10% נטו הזה, הכותרת המפוצצת. ומה שאני אעשה להגיד זה, אם זה היה כל כך טוב, ואתם מצאתם פה את המטמון ואת הזהב, שכל העולם רק מחפש אותו, אז היה פה משהו, עוד ניחה איזשהו היגיון, אבל אתם צריכים להניח שוב, שאנשים חכמים לא טוב, לא פחות מכם, שאנשים מתוחכמים לא פחות מכם, מיוחד הכסף המוסדי והגדול, ואם הוא בוחר לא להשקיע באותם מקומות בשביל 10% נטו, כנראה שזה בגלל שהסיכונים שכרוכים ב10% נטו האלה, הם סיכונים בלתי מבוטלים, סיכונים עצומים, שהמשמעות שלהם היא שלא תקבלו כנראה את ה10% נטו האלה, אלא תגמרו עם בעיות מאוד מאוד קשות בתשואה שלכם ובהשכרה שלכם. ולכן, כשאתם רואים תשואת שכירות גבוהה, הנה משהו קאונטר אינטואיטיב, כן? משהו קצת לא הגיוני, מה שאני אגיד. כשאתם רואים תשואת שכירות גבוהה, תתרחקו, סו רוורס, זה לא בשבילכם השוק הזה. אתם צריכים לחפש שוק שתשואת השכירות, שוב, אני מדבר על הנטו, לא על הברוטו, בארצות הברית יש הרבה שווקים שיש ברוטו 8%, ואחרי שעושים את החישוב, אתם מגיעים לנטו של 3%, זה סביר, זה שוק סביר וסולידי, או 4%, 5%, זה גם סולידי. אני מדבר על התשואות הגבוהות בנטו. איפה שאתם רואים תשואה גבוהה בנטו, תשואה שוטפת, רבותיי, תתרחקו, זה עסקה שעשויה להיות מסוכנת, היא לא מתאימה לכל משקיע. שימו לב את ההקבלה בישראל, התשואה מאוד 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 נמוכה על השכירות, אבל זה שוק מאוד אטרקטיבי להשקעה, ולא במפתיע. יש קשר הפוך בין מידת התשואה על השכירות, לבין רמות הסיכון של ההשקעה, כמו בדיוק עם הדוגמה של השורט רנטלס והלונג רנטלס.
בדיוק, וכי דיברנו על זה הרבה, כי בסוף שוק שאתה רואה, זה שוק מפותח, שאתה רואה שהכלכלה שלו הולכת לכיוון טוב, זה היגיון שהוא מאוד פשוט. עכשיו, אני מפשט את זה מאוד בסדר, אבל למעשה זה שוק שבו אתה רואה עלייה ביכולת של התושבים לצרוך יותר, הם מרוויחים יותר כסף, אתה רואה עליית שכר, מגמה שהולכת לאורך שנים של עליית שכר טובה, זה מגדיל את הפריון, מגדיל את היכולת לצרוך יותר, בגלל זה אתה גם רואה את זה בעלייה גם במדדים השונים וגם באינפלציה. בסדר, עלייה בריאה, גם דיברנו על זה לפני שני פרקים בפרק של האינפלציה, זה לא דווקא מילה רעה, וזה מביא ליכולת של יותר ויותר אנשים לשפר, לרכוש דיור בבעלותם ולשפר לדיור יותר טוב, וזה מעלה את הביקוש של הדיור, ובגלל זה המחירים של הדיור הולכים ועולים. ובתגובה, בגלל שהמחירים, השווי שהנכסים הולך ועולה מהביקוש הבריא הזה שהולך ועולה, אז התשואה מהשכירות הולכת ויורדת, כי אמרנו שאנחנו כל הזמן מודדים את התשואה מהשכירות ביחס לשווי הנוכחי של הנכס.
בדיוק.
לכן זה מראה דברים טובים, וכשהתשואה היא לאורך שנים גבוהה מהשכירות, התשואה השוטפת, זה אומר שמשהו פה, א', זה אומר נכון שהשוק מתמחר את זה כמשהו, כהשקעה שהיא יותר מסוכנת, וב', זה יכול גם להראות שלמעשה אין איזושהי, אולי אין איזו עלייה, איזושהי מגמה, סליחה, של עליית מחירים לאורך שנים שכבר רואים אותה, כי זה כנראה גם היה יכול להשפיע על זה.
נכון, כי אף אחד לא רוצה לקנות את הדירות האלה. זה דירות שאנשים לא רוצים לקנות אותן, זה בתים שאנשים לא רוצים לקנות אותן. הם עומדים ריקים, אז אתם באים וקונים, מגיעים עם כסף ישראלי, לא חכם, קונים שם נכסים, בשביל תשואות גבוהות, באמת, 4 מכל 5, תקבלו את הכסף ותקבלו סוחר שהוא גם משלם, אבל במקרה החמישי, והמשקיע החמישי ייפול על ההשקעה שלו על סרבן שמשלב, מסרב לשלם, וכמובן אחר כך זה יהיה צעקה גדולה וקושי גדול להתמודד עם זה. אז לכן מראש, הנה כלל בסיס, כשאתם רואים תשואה שוטפת, תשואת שכירות גבוהה, אני מדבר על גבוהה, זאת אומרת בנטו, מעל 6%, היום ב-2020 הוא מעל 7% בנטו, היום ב-2021 לראות דבר כזה, זה אומר לברוח, זה לא בשבילכם, בשביל המשקיע, כן, הסולידי, הפסיבי שעוקב אחרינו. בשביל יזמים, זה משהו אחר, מי שרוצה שיקח את הסיכון.
ושוב, הדוגמה בארצות הברית הייתה רק לשווקים מסוימים, יש לנו שווקים שאנחנו מאוד אוהבים בארצות הברית, עם תשואה שאנחנו רואים שהיא מאוד מאוד בריאה.
משפט אחרון להגיד משהו לגבי השכירות, היחס בין השכירות לבין החזר המשכנתא, ואז אנחנו ניפרד מהמאזינים שלנו. יש איזשהו מיתוס שאנשים עושים בכל מה שקשור למחירי השכירות, זה גם מתכתב מה שאמרנו קודם, כאילו כל מה שאני צריך לעשות כדי לקנות בית בבעלותי כמשקיע, זה שהשכירות תהיה מעל המשכנתא. כלומר, אם השכירות היא מעל המשכנתא, זה עסקה טובה. אם השכירות מתחת למשכנתא, זה עסקה רעה. אז אמרנו את זה פעם, ואנחנו נגיד את זה גם עכשיו. אין שום קשר, שום קשר, בשאלה אם השקעה היא השקעה טובה, ביחס שבין השכירות להחזר המשכנתא. אין שום קשר. אתם יכולים להחזיר, סתם דוגמה, אתם יכולים לשלם משכנתא 5,000 שקל בחודש, לקבל שכירות של 3,000 שקל בחודש, אתם בגירעון של 2,000 שקל בחודש, ואתם בעסקה מדהימה, מדהימה, כלכלית. ויכול להיות גם הפוך. אתם מקבלים שכר דירה 5,000, אתם משאים משכנתא 3,000, ואתם בעסקה גרועה כלכלית. איך? תחזרו חזרה ליסודות. IRR, עליית הערך והמשחק שהיא עושה בצועה. זה הכל. זאת אומרת, כשאני שומע כל אנשים אומרים, ברור שאני אקנה דירה כזאת, כי השכר דירה משלם את המשכנתא. בסדר, אז זה כמו שתגיד במילים אחרות, ברור שאני קונה את המניה הזאת, כי אני לא משלם מדי שנה כלום, שילמתי פעם אחת 100,000 שקל, בסוף כשאני מוכר את המניה, אני אקבל 80,000 שקל, ברור שאני קונה את המניה הזאת. כי אני לא, 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 אני אתן לך אפילו יותר פשוט. קניתם ב-100,000 שקל מניה, היא שילמה לכם דיווידנד 1,000 שקל שנה אחת. צפרו לכל העולם, בוא נעש מניה, עשיתי עליה 1,000 שקל השנה דיווידנד, ואתם מוכרים אותה בסוף ב-80,000. כן, הפסדתם עליה 20,000, אבל העיקר קיבלתם את, את הפער החיובי הזה של ה-1,000 שקל בשנה מהדיווידנד. הרי זה ברור לכם שמקרה כזה תגידו, שנייה, מה, משהו פה, מה, אני פרייר? אבל זה אותו היגיון בדיוק עם המשכנתא ושכר הדירה, אתם, זה אותו דבר. אם את, זה שהמשכנתא מכסה לכם, שהשכר הדירה מכסה את המשכנתא, זה נחמד. זה אולי עוזר לכם בתזרים, אבל זה לא קשור האם ההשקעה היא טובה או לא טובה. תבדקו את ההשקעה עניינית. מודל עסקי, קחו את המספרים, קחו את הצועות, קחו את עליית הערך, תבדקו האם זו עסקה טובה, או שכדאי לשים את הכסף ואפיק אחר. זה הלקח.
בדיוק, ודיברנו על זה, דיברנו על זה בפרק של הצועה זה המלך, שמדבר על צועת ה-RR, וגם במדריך המקיף להשקעות נדל"ן, בסוף זה לא משנה, זה משנה, אבל זה לא מה שמשנה בשורה התחתונה, מה היחס של ההחזר המשכנתא מול השכירות, אלא אתם שמים את הכל על המודל, את כל ההכנסות ומול כל ההוצאות שלכם בכל שנה, ורואים מה צועת ה-RR שיוצאת לכם. אחרי המחירה בעליית הערך שאתם מעריכים שתקרה, ויכול להיות כמו שאתה אומר שזה יהיה עסקה מעולה, למרות שאני מוסיף 2,000 שקל מהכיס בכל חודש. איכשהו בשוק ההון, כשמדברים על מניות, לכולם ברור מה נכון לעשות, אבל בנדלן קצת הולכים לאיבוד, ולכן הדוגמה הזאת היא דוגמה מעולה.
לגמרי.
תודה רבה רבה פלג.
אז עכשיו תודה רבה למאזינים שלנו, וזהו, שיהיה
המשך שבוע טוב. המשך שבוע נפלא, נתראה בפרק הבא.
ביי.
כפתור, מהו המחיר של הנכס? והכל בחינם. חפשו בגוגל, מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.